שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף י"ט, אנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה. אומרת הגמרא גופה, בוא נדון בגוף הברייתא שהבאנו בעמוד הקודם. אדם שמצא גט אישה בשוק, בזמן שהבעל מודה שהוא אכן גירש אותה והגט ניתן לה, יחזיר את הגט לאישה. אבל במידה ואין הבעל מודה שהוא גירש אותה, אז הדין שלא יחזיר את הגט לא לזה ולא לזה, דהיינו לא לאישה ולא לבעל. עד כאן ציטוט הברייתא ומקשה הגמרא. זאת אומרת שבזמן שהבעל מודה שהוא אכן גירש את האישה בגט הזה, מיה אז אמנם יחזיר את הגט לאישה? מדוע? ולאיחוש, הרי יש לחשוש שמה כתב הבעל את הגט ליתן לאישה בניסן ולא נתן לה אותו בפועל עד תשרי. ואומר רשי שכל זמן שהוא לא נתן לה את הגט בפועל, הוא יכול היה לאכול ולמכור את פירות נכסי המילוג שלה, שהרי תקנו חכמים שהבעל יכול לאכול את פירות נכסי המילוג של אשתו שנפלו לה לירושה. וניצל הבעל את זכותו זאת, ואזל, והלך הבעל זבין ומחר פיירי, את פירות נכסי המילוג של אשתו, מהתקופה של מניסן ועד תשרי, ולאחר שהאישה מקבלת ממנו את הגט בתשרי, ומפקה לגיטה, היא תוציא את הגט, וכתב אותו בניסן, ואתיה למטרף לקוחות שלא כדין, והיא תבוא באמצעות הגט הזה, לטרוף ולהוציא שלא כדין, את פירות נכסי המילוג שקנו הלקוחות, על בסיס התאריך שכתוב בגט, ומסייג את הגמרא את הקושייה. הניחא למאן דאמר, דין הברייתא נוח ואינו קשה לפי מי שסובר שכיוון שנתן הבעל עיניו לגרשה את אשתו, אז שוב אין לבעל פירות, אז אם כך שפיר, נכון הדין שכתוב בברייתא שיכולה האישה לטרוף מצד הדין את כל מה שמחר הבעל משעת כתיבת הגט. אלא למאן דאמר, לפי מי שסובר שיש לבעל פירות מנכסי המילוג של אשתו עד שעת נתינה של הגט בפועל, לפי הדעה הזו קשה, מה איקה למימר? כיצד יש להסביר את דין הברייתא? מדוע לא חוששים שהאישה תטרוף מהלקוחות את הפירות שמחר להם הבעל שלא כדין? ולהלן סיכום המקרה. הבעל כתב את הגט בחודש ניסן, אבל נתן אותו בפועל האישה רק בחודש תשרי. ובין החודשים ניסן לתשרי, מחר הבעל את פירות נכסי המילוג של אשתו ללקוח. אז לפי מי שסובר שמרגע כתיבת הגט אין הבעל יכול למכור את נכסי המילוג של אשתו, אין חשש להחזיר את הגט לאישה, כי מצד הדין היא תגבה את מה שקנה הלקוח, והוא ידרוש את כספו חזרה מהבעל. אבל לפי מי שסובר שרק מרגע נתינת הגט בפועל אסור לבעל לבכור את פירות נכסי המילוג של האישה, מדוע כאשר הבעל מודה שהוא אכן גירש את האישה, מחזירים לאישה את הגט? הרי קיים החשש שהיא תגבה את פירות נכסי המילוג שנמכרו כבר מזמן כתיבת הגט. מתרצת הגמרא שאין חשש כזה מפני שכי אתיה למטרף, כאשר תבוא האישה לטרוף מהלקוחות שקנו מהבעל את נכסי פירות המילוג, אמרינן לה, גבירתי הנכבדה, הייתה ראיה אי מתמת הגיטה לידך. תביא לנו הוכחה מתי קיבלת את הגט בפועל מיד בעלך. שואלת על כך הגמרא, ומה ישנה במה זה שונה משטרי חוב דתנן? שאמרה המשנה בדף י' ב', אדם שמצא שטרי חוב, אם יש בהם אחריות נכסים, לא יחזיר אותם. והוקימנה, ועמדנו שם את המשנה שמדובר כשחייב מודה. ובכל זאת הדין שלא יחזיר, ומשום החשש, שמה כתב הלווה ללוות בניסן ולא לווה בפועל עד תשרי. ואם נחזיר את השטר חוב למלווה, קיים החשש וכתריף המלווה ללקוחות שלא כדין. אבל לכאורה, התמנמי, גם שם ניתן לתת את אותו פתרון שאמרנו לגבי הגט, להדר, נחזיר את שטר החוב למלווה, וכי עתי למטרף, וכאשר הוא יבוא בפועל לטרוף שדה מיד הלקוחות, נימלי נאמר לו, אי תראיה, אי מתמת השטר חוב לידך. תביא ראיה, מתי בפועל הגיע שטר החוב מיד הלווה לידך, וזה התאריך ממנו אתה יכול לטרוף לקוחות, ולא נסמוך על התאריך שכתוב בשטר. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שחכמים ירדו לעומק דעתו של האדם. האחה, כאן לגבי גט אישה. אמרו חכמים שכאשר הבעל מודה שהוא כתב לה את הגט, ניתן להחזיר לה את הגט מפני שאם תבוא האישה לטרוף מלקוחות, עתי לוקח ותבע, יבוא הלוקח ויעלה על דעתו לטבוע אותה, שתביא לו ראיה ממתי הגיע הגט לידה. מפני שאמר הלוקח לעצמו, היידה אדרו אני עלה רבנן לגיטה, הסיבה שאמרו חכמים שאפשר להחזיר לאישה את הגט, זה משום דלא תאגין ותייטיב, שהרי היא צריכה את הגט כדי שהיא תוכל להינשא והיא לא תשב עגונה. וזה לא משום שהם בדקו שהיא אכן קיבלה את הגט בתאריך שכתוב. אז השתא דקאתיה למטרף, עכשיו שהיא באה לטרוף ממני את פירות נכסי המילוג שקניתי מבעלה, לפני כן תייזיל ותתל ראיה, שתלך ותביא ראיה, אי מתמת הגית לידה, מתי הגיע הגית לידה בפועל? מה שאין כן האחה כאן לגבי שטר חוב במשנה בדף י' ב', שלא מחזירים אותו למרות שהחייב מודה שהוא כתב אותו, זה מפני שאם נחזיר את שטר החוב לבעליו, לא עתי, לא יבוא הלוקח ויעלה על דעתו וטבע מהמלווה, שיביא ראיה מתי הגיע השטר לידיו, ולא להסתמך על התאריך הכתוב בשטר, שהרי יאמר הלוקח לעצמו, מדעדור אני עלי רבנן לשטר חוב, מזה שחכמים פסקו להחזיר את השטר חוב למלווה, אז כנראה שפשיטה שהשטר הזה תקין והוא יכול לגבות בו, כי אם לא, אז למה הלכת הדעדור אני עלי? לאיזה צורך הם החזירו לו את השטר? פשוט שלמי יתרפו, כדי שהוא יוכל לגבות בו. ולכן מסיק הלוקח שמה מינה, מזה שרבנן החזירו את השטר למלווה, שכנראה כמו רבנן במילתא, בדקו חכמים את מאמנות השטר, ומכמה דידי מת השטר על ידי. ועל פי התאריך שבשטר משמע, שמקודם שמחר לי הלווה את נכסיו, כבר הגיע שטר ההלוואה מיד הלווה למלווה, וזכותו לטרוף ממני את השדה. ולכן אמרה המשנה, שמי שמצא שטרי חוב עם אחריות נכסים, לא יחזיר אותם אפילו כשהחייב מודה. ציטוט מהמשנה, שחרורי עבדים וכו', ומביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. אם אדם מצא שטר שחרור של עבד כנעני בשוק, בזמן שהרעב דהיינו, אדונו של העבד מודה שהוא אכן שחרר את העבד, יחזיר את שטר השחרור לעבד, אבל אם אין הרב מודה שהוא שחרר את העבד, אז לא יחזיר את שטר השחרור לא לזה ולא לזה. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, משמע מהברייתא שבזמן שהרב מודה, מיה אומנם יחזיר את שטר השחרור לעבד, אבל ועמי, מדוע? הרי ניחו שקיים החשש שמה כתב האדון את שטר השחרור כדי ליתן לו בניסן, ולא נתן לו בפועל את שטר השחרור עד תשרי, ובין תאריך הכתיבה לנתינה ועזל, הלך העבדה וקנה נכסים מניסן ועד תשרי, והרי כל מה שקנה עבד קנה רבו, אז הנכסים הללו בעצם שייכים לרב. ואזיל, והלך הרב וזבנינו ומחר את הנכסים הללו, ולאחר שהוא ישחרר את העבד בפועל, קיים החשש, ומה פיקלי שיוציא העבד לשחרור דכתב בניסן, וכתריף לקוחות שלא כדין. כי העבד יאמר שהוא שוחרר כבר בניסן, ולכן הנכסים הם שלו ולא של האדון. ותוחם את הגמרא את השאלה, הניחא למאן דאמר, דין המשנה מסתדר לפי מי שסובר שזכות הוא לעבד שיוצא מתחת רבו לחירות, שהרי טובה היא אצלו להשתחרר לחירות מפני שזה מתירו בקהל, כי עד עכשיו הוא היה עבד כנעני ולא יכול היה להתחתן עם יהודייה, ועכשיו הוא הופך להיות יהודי כשר. וכאביי דאמר שעדיו בחתומיו זכין לי, שכבר משעה שנכתב גט השחרור, העדים שחותמים בגט מקנים בפועל את השחרור לעבד. כך שכאשר גט השחרור מגיע לידיו של העבד, הוא נעשה בין חורים למפרע כבר משעת החתימה על השטר. ועל פי זה שפיר, ניתן להסביר היטב את דין המשנה, שאין חשש להחזיר את שטר השחרור לעבד, כי הוא יטרוף את הלקוחות כדין, והם ילכו לטבוע מהאדון את הסכום ששילמו לו. אלא למאן דאמר, לפי מי שסובר שחוב הוא לעבד כנעני שיוצא מתחת יד רבו לחירות, כלומר, זה נחשב הפסד בשבילו, שהרי אם הוא היה עבד של כהן, על ידי השחרור הוא נפסל מלאכול תרומה, ואם הוא היה עבד כנעני של ישראל, אז השחרור אוסרו בשפחה כנענית, שעד עכשיו הייתה מזולזלת בעיניו ומצויה לו ופרוצה. אז מה איקה למימר? כיצד נסביר את דין המשנה? הרי לפי המאן דאמר הזה, לא שייך לומר כשיטת אביי שעדיו בחתומיו זכין לו למפרע, שהרי זה חובה עבורו, ואין חבין לאדם שלו בפניו. אז אם כך, מדוע מחזירים לעבד את שטר השחרור? הרי לכאורה קיים החשש שהוא יטרוף לקוחות שלו כדין. מתרצת הגמרא כפי שהיא תרצה לגבי גט אישה. דקיאתי למיטרף, במידה ויבוא העבד המשוחרר לטרוף לקוחות על סמך התאריך שמופיע בגט השחרור, אמרינן לי, הייתה ראיה, אי מתמת השטר שחרור לידך. אנחנו לא מסתמכים על התאריך שמופיע בשטר השחרור, אלא תביא ראיה מתי בפועל הגיע גט השחרור לידך. ציטוט מהמשנה, דייטקי מתנה וכו', מביאה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. איזו היא דייטקי? עונה הברייתא, שזה בעצם נוטריקון של המילים, דה תהה למיקם ולהיות. מסביר רש"י, שטר זה יהיה לקום ולהיות בכל הכתוב בו. דדברי שכיב מרא, דהיינו אדם כוסס, הם ככתובים וכמסורים דמו. וחכמים תקנו כך, כדי לא לגרום הרעה במצבו של אדם גוסס, במידה והוא לא יכול היה לתת את נכסיו כרצונו. כך שאם בסופו של דבר מת הגוסס, אז נכסיו לפלוני. והמתנה עליה דובר בברייתא, שהיא מתנת בריא, ולא גוסס, הכוונה, כל שכתוב בו מהיום ולאחר מיטה, שאז גוף הקרקע קנוי למקבל המתנה מהיום, אבל אין לו עוד רשות למכור אותה או לתנה או להורישה. וגם את פירותיה הוא אינו אוכל כל ימי חייו של נותן המתנה, אלא רק לאחר מיטתו. עד לכאן ציטוט הברייתא, ושואלת הגמרא, אלמה, אז תאמר שרק אי כתיבה בשטר המתנה מהיום ולאחר מיטה הוא דקני? רק במקרה כזה מקבל המתנה קונה אותה, והיא לא כתוב את הנוסח הזה, הוא לא קני? והרי בדיוק להפך, כל שכן שאם הוא נתן למקבל המתנה גם את הגוף וגם את הפירות של הקרקע מעכשיו, ודאי שהוא קונה אותם. עונה על כך, אמר רבי, הכי כאמר, כך כוונת הברייתא, איזוהי מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע. דלא קני אותה מקבל המתנה, אלא לאחר מיטה, כל מתנה כזו שכתוב בה את הנוסח הבא, מהיום ולאחר מיטה. בדיוק כפי שסתם מתנת שכיב מרע לא נקנית למקבל המתנה, אלא רק לאחר המיטה של הנותן, שהרי רק מחמת שהוא עומד למות, הוא מצווה לתת את המתנה. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בדברי המשנה ושואלת, תמה שאמרה המשנה, שלא יחזיר המוצא את הדייטקי ואת שטרי המתנה, מפני החשש שאני אומר כתובים היו ונמלח עליהם שלא לתנן. או במילים אחרות, מפני דלא אמר כותב השטר עכשיו, תנו את השטר למי שכתבתי אותו עבורו. זאת אומרת, האם אמר כותב השטר, תנו את השטר למי שכתבתי אותו עבורו, נותנים אותו. ורמינו, אבל יש על כך סתירה ממקור תנאי, שיש ברייתא שאומרת, אם אדם מצא דייטקאות, או שהוא מצא אפותקיות, מסביר רש"י, שזה שטר שכתב בעל השדה, שהוא מייעד את השדה עבור גבייה של מיל ואלפה שהייתה לו עליו לפני כן. או שהוא מצא ומתנו, דהיינו שטרי מתנה, אז אף על פי ששניהם מודים, גם נותן השדה וגם מקבל השדה, שהשטר אכן אמיתי, הדין שלא יחזיר את השטר לא לזה ולא לזה. משום החשש, שמה כתב בעל השדה את השטר, אבל הוא לא מסר אותו בפועל, כך שהשני לא זכה בקרקע. ולאחר מכן, חזר וכתב בעל הקרקע שטר עבור אדם אחר, ומסר לו בפועל את השטר, והאדם השני זכה בו, ובא עכשיו בעל הקרקע לחזור בו מהנתינה לשני, והוא רוצה לתת את הקרקע לראשון. אז הוא חפץ שימסרו את השטר הזה לראשון, כי נמצא זמן שטר של זה קודם לשטרו של השני, ואז הוא יכול להוציא ממנו את הקרקע בדין. עד לכאן הסבר הברייתא, ויש סתירה מהברייתא לדיוק שדייקנו מהמשנה. עונה על כך, אמר רבי אבא בר ממל, לא קשיא. הפכנו דף, הבבריא והבשכיב מרע. בברייתא מדובר במתנת בריא, ובמשנתנו מדובר במתנת שכיב מרע. ומרחיבה הגמרא, מתנית אינדקטני. מה שדייקנו מלשון המשנה, האמר תנו שנותנים, מדובר בשכיב מרע, דבר מהדרו, שיש לו את היכולת לחזור ממתנתו, שהרי נתינת המתנה לתוקף היא רק לאחר שהוא מת. כך שאם הוא כתב שני שטרות, השני זוכה במתנה, שהרי עצם זה שהוא כתב את השטר השני מעיד על כך שהוא חזר בו מהנתינה לראשון. דאמרינן, מה איקה למימר? אז אנחנו אומרים, איזה חשש יש במידה ונחזיר את השטר על פי הנחיית השכיב מרע שאומר תנו אותו לבעל השטר. דילמה כתבה מעיקר עליהי, אולי הוא כתב מראש את השטר לאדם הזה ואימליך ונמלח בעצמו ולא יאהב אני עליו ולא נתן לו אותו בפועל. והדר ולאחר מכן כתבה לאיני שחרינה. כתב שטר עבור אדם אחר ויהב איני עלי ונתן לו אותו בפועל. השטה, אז עכשיו שהוא אומר תנו, הרי כהדר בימי ההוד יאהב אני עלי. הרי הוא חוזר בו מהאדם השני שהוא נתן לו את השטר, וזה זכותו. שהרי היא במתנת בריאה, אבל אם הוא נתן לאדם השני את השטר כמתנה של אדם בריא, ולא כדאי תקי, דהיינו כמתנה של אדם גוסס, הרי לית לפסידה. האדם השני לא יפסיד מכך שנחזיר את השטר לאדם הראשון, מפני דקי נפקא תרתי, כאשר הם יבואו לדיון בפני בית הדין, ויוציאו שניהם את השטרות שלהם, בתרייתא זכי, השני הוא זה שיזכה, דה הדר במקמייתא, שהרי השטר המאוחר מעיד על כך שהשכיב מרע חזר בו מהנתינה הראשונה, ואי הוא נתן לשני את השטר במתנת שכיב מרע, נמי יאהב אני עלי, גם ניתן להחזיר את השטר לראשון, מפני שגם במקרה כזה, לית בפסידה לשני, מפני דה בתרייתא זכי, שהרי הוא זה שיזכה בשדה, דקה הדר במקמייתא. שהרי נתינת השטר לשני, למרות שזה במתנת שכיב מרע, מעידה על כך שהשכיב מרע חזר בו מהנתינה לראשון. עד לכאן הסבר המשנה. לעומת זאת, כי קטני בברייתא, מה שכתוב בברייתא, שאף על פי ששניהם מודיעים, לא יחזיר לא לזה ולא לזה, שם מדובר בברי שנתן את השטר, דלאו בר מהדר, שהוא אינו יכול לחזור בו ממתנתו. דאמרינן, שהסיבה שאמרה הברייתא, שלא יחזיר לא לזה ולא לזה, גם במקרה ששניהם מודיעים, מפני החשש, דילמה, אולי כתבה להי מעיקרה, בהתחלה הוא כתב את השטר עבור הראשון, ואמליך ולא יאהב עלי, והוא נמלך ולא נתן לו אותו בפועל, והדר כתבה לאיני שחרינה ויאהב עלי, ולאחר מכן הוא כתב את השטר לאדם השני ונתן לו אותו בפועל. אז מצד הדין השדה שייכת לשני. והשטר רק עכשיו כהדר בימי ההוא דיאהב עלי, הוא רוצה לחזור בו מהשני שהוא נתן לו את השדה, וסבר, מהדר לא מצינה הדר נבי. הרי אני לא יכול לחזור בי מהמתנה שנתתי לשני. אז מה אני אעשה? אמר להו, אני אומר לבית הדין, דאנה להי אהבתה, שהשטר שנמצא אני נתתי לראשון. ועל פי זה, וניהדרו ניהלי כתבה, הם יחזירו לו את הכתב של השטר, כי היכי, וכך יווצר המצב, דכי מפיק היי כתבה דקדים זכה ביהו. שכאשר הראשון יוציא את השטר הזה בפני בית הדין, הרי התאריך בו מוקדם מאשר השטר של השני, והוא יזכה בשדה. אלא משום החשש למציאות כזו, אמרינן לי, אומרים אנחנו בית הדין, לכותב השטר, אנן, היי כתבה, לא יאבינן לי להי. אנחנו לא נותנים חזרה את השטר שנמצא לראשון, דילמה, כי אולי מכתב כתבת את השטר הזה, אבל מייהב לא יאהבת ניהלי. אבל בפועל לא נתת לו אותו, ויהבת לאיני שחרינה, ונתת בפועל שטר לאדם אחר על השדה, וכהדרת בי, ועכשיו חזרת בך. אז אם כי דבריך, אם לא יהבת את השדה הזה לאיני שחרינה, לא נתת את השדה לאדם אחר לאחר שכתבת את השטר הראשון, וכבית דתית ולהן, ואתה מעוניין עכשיו לתת את השדה הזה לאדם הראשון, כתיב להשת כתב האחרינה, אז תכתוב לו עכשיו כתב שטר אחר, ויהב אני עלי ותיתן לו. כך שגם דאי אהבת לאיני שחרינה לית בפסידה. כי אם כן נתת את השדה לאדם אחר, אין חשש שהוא יפסיד מפני דקדם זכי, שהרי השטר שזמנו מוקדם יותר הוא זה שיזכה בשדה. עד לכאן תשובתו של רבי אבא בר ממל, וניתן להרגיש שהלשון קצת קשה, והרמב"ן במקום כותב שהלשון שלפנינו זה פירוש שהעתיקו מהנוסחאות של הגאון מר יהודאי, והכוונה לרב יהודאי בן נחמן גאון, שהיה ראש ישיבת סורה, אחד מחשובי הגאונים, הוא היה סגי נאור, הוא היה מחכמי ישיבת פומפדיטה, אבל ראש הגולה דאז, שלמה בן חסדאי, העבירו לישיבת סורה, מפני שלא נמצא בה מופלג בחוכמה כמותו. ומסתבר שמסיבה זו כותב עליו הרבנו תם, שכתב רבי יהודאי שהיה ראש לשתי ישיבות. תלמיד תלמידו של רב יהודאי, רב פרקוי בן בבוי, מתארו כגדול בקדושה ובתארה בחסידות ובענבה. הוא היה הגאון הראשון שהחל בחיבור קובצי הלכה לאחר חתימת התלמוד הבבלי, ועל פי חלק מן החוקרים, הוא זה שכתב את הספר הלכות פסוקות, המסודר על פי נושאים העוקבים על פי רוב, אחר סדר המסכתות של התלמוד הבבלי. ספר זה עוסק בהלכות שנוהגות לאחר החורבן בחוץ על הארץ, ולספר זה חורבו תקצירים רבים. בעקבות חיבור זה גם הלך הרב שמעון קיירה כשחיבר את הספר הלכות גדולות. רב יהודה הילחם בחריפות למען השלטת התלמוד הבבלי כסמכות הלכתית יחידה בעם ישראל, ונתקל בהתנגדות קשה של בני ארץ ישראל שהסתמכו על פסיקת התלמוד הירושלמי ומנהגיהם הקדומים. הוא קבע כי רבים ממנהגיהם ממנהגי שמד, זאת אומרת שהם התקבלו בזמנים קשים בהם לא הועברה המסורת בשלמותה. ביטוי לתפיסתו זו אנו מוצאים באיגרתו של פרקון בין באבוי תלמיד תלמידו. לעומת טענת רב יהודה יסברו בני ארץ ישראל כי מנהג אבותיהם בידיהם כפי התלמוד הירושלמי, ולכן מנהגם עדיף מאשר הנפסק בתלמוד הבבלי. מתלמידיו היה ראש הגולה רב נטוראי בן חכינאי, שנסע לספרד ולאפריקה הצפונית ולימד שם ברבים את תורת בבל, וכנראה שהוא הפיץ שם לראשונה את התלמוד הבבלי. על פי הריטב"א וכן הרמב"ן שקראנו במסכת בבא מציע, הוכנסו מספר מימרות של רב יהודאי גאון לגמרא עצמה. מה תקיף להמקשה רב זביד על תירוצו של רבי אבא בר ממל, והאידי ואידי די תקעות קטני. הרי גם במשנתנו וגם בברייתא מופיעה המילה די תקעות, ומשמעותה שמדובר במתנת שכיב מרע, אז אתה לא יכול להעמיד את הברייתא שמדובר במתנת בריא. אלא אמר רב זביד, הווה, גם בברייתא וגם במשנתנו מדובר בשכיב מרע, ולא קשיא, ואין סתירה ביניהם, הבי והבברי. במשנה מדובר בשכיב מרע עצמו, ובברייתא מדובר בבן שלו, ומרחיבה הגמרא. דייקנו שבמתניתין, במידה דקאמר תנו נותנים, מדובר בדידי, בשכיב מרע עצמו, דבר מידרו, שיש לו יכולת לחזור מהמתנה שהוא נתן, ואין חשש שיגרם הפסד אם נשמע לו וניתן את השטר. דאמרינן, אינה מיהבה לי נשחרינה, גם אם לאחר שהוא כתב את המתנה לראשון, הוא חזר בו ונתן את השדה במתנה לשני, לית בפסיידה, אין הפסד לשני במידה ונחזיר את השטר לראשון, שהרי דקמה ובטרה, בטרה זכי. דהה, הדר בי מקמה. כאשר בית הדין יראו את השטר של הראשון ואת השטר של השני, הם יעניקו את השדה לשני, שהרי השטר השני מעיד על כך שהשכיב מרע חזר בו מהנתינה הראשונה וזו זכותו. לעומת זאת, כי קטני, מה ששנינו בברייתא, שאף על פי ששניהם עודים, לא יחזיר את השטר לא לזה ולא לזה, שם מדובר בברי, בבנו של השכיב מרע. והסיבה שלא נחזיר, דאמרינן, דילמה אולי כתב אבוה את השטר להי, לאדם הראשון, ואם לך, והתחרט, ולא יאב ונעלי, ולא נתן לו אותו בפועל. ובתר אבוה, ורק לאחר שנפטר אביו, כתב איהו, הבן עצמו כתב, שטר מתנה לאיני שחרינה, לאדם אחר, ויהב עלי. ונתן לו את השדה, והרי זה מתנת בריא, כך שהוא לא יכול לחזור בו. והשטה, אבל עכשיו, כהדר בימי ההוא. הוא מתחרט ורוצה לחזור בו מהמתנה שהוא נתן לשני, וסבר הבן, הרי מי הדר לא מצינה הדר נבי, אני לא יכול לחזור בי מהמתנה שנתתי. אבל יש לי רעיון, אמר לו, אני אומר לבית הדין, דאבא יהב עלי להי, שהשטר שהם מצאו זה השטר שאבא נתן לראשון במתנה, ונטבו לכתבי, והם יחזירו לראשון את הכתב, ועל ידי כך, ונזל ונפיק מיני דהו זכי. ילך הראשון ויוציא את השדה מהשני, שהרי הוא יזכה בשדה, כי התאריך בשטר הראשון הוא לפני התאריך של השטר השני. ואז ונפלוג בעדי, אני אחלוק איתו בשדה. הילקח, ומשום החשש הזה, אמרינן לי, אנחנו בית הדין אומרים לבן, אנן, היי כתבה, לא יאבינן אלה היי. אנחנו לא נותנים חזרה את השטר לאדם הראשון. דדילמה, כי אולי, מי כתב קט ויבוע, אבל מי אב לא יאהב עלי. אולי אבא שלך אמנם כתב את זה, אבל אולי הוא לא נתן לו בפועל. ויהבתי את לאיני שחרינה, ולאחר שאבא שלך נפטר, אתה נתת את השדה במתנה לאיש אחר, ועכשיו כהדרת בי, אתה חוזר בך ממה שנתת. אלא, אי קושתקה אמרת, אם אתה דובר אמת, דיהב ליבוך שאבא שלך אכן נתן לראשון את הקרקע, זיל את האשתה, אז תלך אתה עכשיו, כתיב לשטר האחרינה, ותכתוב שטר אחר מחדש לאדם הראשון. כך דהי נמי שגם אם לא יהב ליבוע, וכתבתי את לאיני שחרינה, שאם אבא שלך לא כתב לו שטר, ואתה כן נתת את השדה במתנה לאיש אחר אחר כך, לית בפסדה לא ייגרם לשני הפסד מזה שתיתן עכשיו שטר לאדם הראשון, שהרי דקמה ובטרה כמה זכי. אם יבואו שניהם לפני בית הדין, השטר הקודם, שהוא בעצם השטר של השני, הוא זה שיזכה בשדה. עד לכאן דף י' ט'.